בכל חי אונליין 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמקולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
כאייל תהרוג, על אחי כנוהלים, כנשי זרוי, לכל אלויקים. כאייל תהרוג, אהלתי כמוהים, כנפשי שרוי גילך אלוהים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק ביכולת החשיבה והמיקוד של האדם. לפני כן נציין, המעוניינים לקבל את השיעורים של כאייל תהרוג, ניתן לקבלם בדיסק במרכז הישגים, 03-65-25-244, 03-65-25-244. מיקוד החשיבה שלנו. אחד האיברים החשובים בגוף שלנו הוא המוח שלנו. אחד הדברים החשובים ביותר שעושה המוח למעננו, לחשוב מחשבות, והרבה, הרבה מחשבות. אנשים משקיעים ברכב שלהם, בבית שלהם, כלי הבית שלהם, הבריאות שלהם וכדומה. כל זה יכול להיות נהדר וחשוב. יחד עם זאת, נראה שאחד הדברים שאנחנו הכי הרבה צריכים להשקיע בו, זוהי יכולת החשיבה שלנו, המחשבות שלנו, התודעה שלנו. כמה זמן אדם מבזבז על מחשבות ורגשות של חרטה לעבר או דאגות כלפי העתיד? לא פעם אלה מחשבות שמעוררות תחושות שליליות, שלא פעם מנטרלות את יכולת העשייה שלנו. בני האדם פחות או יותר שווים ברוב היכולות שלהם. רוב בני האדם יכולים ללכת, להזיז ידיים, יכולים לראות, יכולים לחשוב. הרבה דברים יכולים בני האדם לעשות. ובכל זאת לא שווים בני האדם בניצול היכולות שלהם. הרבה מהיכולת של האדם בלנצל את היכולות שלו, תלוי ביכולת החשיבה של האדם. ביום ממוצע עוברים במחשבה של האדם בין 50 ל-60 אלף מחשבות. מה שמעניין ש-90% מהמחשבות של היום דומות לאלה של יום האתמול. לדוגמה, היום לראובן הייתה שיחה כל לחת עם שמעון, אבל במהלך הדברים הוא פלט מילה לא במקום. לאחר מכן הוא התחרט, חשב שוב ושוב על אותה טעות, איך הוא אמר מה שהוא אמר וכדומה. המחשבה הייתה עסוקה בחרטה, מה שמייצר רגשות אשמה. כך היה היום. גם אתמול לראובן הייתה אותה חשיבה, רק הפעם בסיטואציה אחרת. לדוגמה, אתמול הוא עשה משהו לא נכון בעבודה, וגם אז הוא עסוק בלחשוב מחשבות של חרטה, על הטעות, דאגה, על העתיד. מה יהיה בעקבות הטעות? חרטה לעבר, מה שמעורר אצלו רגשות אשמה. אופי המחשבה הוא דומה, למרות שהסיטואציות אין שונות. הוא חושב איך הוא עשה את הטעות, ומהן ההשלכות בעקבות הטעות שלו, החרטה, הדאגה. כלומר, הפרשנות שלו, המחשבות שלו, סביב טעויות, אלה הן אותן מחשבות. זו אותה פרשנות, אותו סגנון חשיבה. לדוגמה, כשמשעמם לו בבית, או כשמשעמם לו בעבודה, הוא חושב באותה צורה, כמה החיים לא מגוונים, כמה הוא מתוסכל, כמה חסר לו, כמה רע לו, כמה לא אהבו אותו, כמה לא העניקו לו, כמה לא תמכו בו. זו הכוונה, כל יום עוברות במחשבה שלנו בין 50 ל-60 אלף מחשבות. ובכל זאת, סגנון החשיבה של רוב בני האדם זה אותו סגנון חשיבה. לא שלכל בני האדם אותו סגנון חשיבה, אלא לאותו אדם עצמו. בדרך כלל סגנון החשיבה שלו לא משתנה. קוראים לזה היום חשיבה מקובעת. וכך האדם יום אחרי יום, אלפי מחשבות בנאליות, שגרתיות, מתסכלות, שוחקות. אם לא הייתה אופציה, היינו אומרים ניחא. אבל יש לאדם אופציה, כי האדם יכול להתמקד בטוב שבהווה, וגם אם לא טוב לו בהווה, הוא יכול לחשוב מחשבות על איך לשפר ולייעל את ההווה שלו, שבעתיד יראה אחרת. ברגע שנצליח לנהל את התודעה שלנו, את המחשבות שלנו, נתחיל לנהל את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים. לא פלא שאנשים שוב ושוב אומרים כמה הם רגישים שהם לא מנצלים את החיים שלהם, את הזמן שלהם. הם לא מגיעים לסוג האדם שהם היו רוצים להיות. הם לא מממשים את האישיות שלהם. הם לא מפיקים מעצמם. הם לא מגלים את הפוטנציאל. הם לא מצליחים להוציא מהכוח אל הפועל. לפעמים האדם לא שם לב שעות על גבי שעות, איך שהמחשבות שלו זורמות לכל כיוון ללא שום מעצורים. אם האדם ייתן לעצמו להמשיך כך, אז גם החיים שלו יזרמו, ולרוב לא למקומות שהוא היה רוצה שהחיים שלו יגיעו לשם. הוא יגיע למקומות פחות טובים, פחות יעילים, מקומות שהוא לא גאה בהם. אחד הדברים היחידים בחיים שלנו שאנחנו יכולים לשלוט עליו זה המוח שלנו. אלה הן המחשבות שלנו. בני אדם לא יכולים לשלוט במזג האוויר, במצב הדולר, אפילו לא בבני המשפחה שלהם. אדם כן יכול לשלוט על המחשבות שלו. לא פעם בני אדם חיים על בסיס זיכרון העבר שלהם ולא על בסיס היכולת לדמיין וליצור עתיד טוב יותר. בני אדם משחזרים סגנון חשיבה מעבר במקום לנצל את היכולות לשפר ולייעל סגנון חשיבה שרואה עתיד בצורה אחרת. כלומר, האדם נתקל בבעיה בחיים. הוא לא מנסה לפתור את הבעיה בצורה חדשה ויצירתית, אלא לא פעם, שוב ושוב באותה דרך שלא עובדת. לדוגמה, הורה מנסה לגייס את הבן שלו להשתתף במטלות של הבית. אז בהתחלה הוא אומר לו בצורה עדינה שהוא לא עוזר, וכל האחים והאחיות שלו כן עוזרים הרבה יותר ממנו. הוא רואה שההערה העדינה הזו לא עוזרת, אז הוא פונה בצורה חריפה יותר, קשה יותר, תוקפנית יותר, עד שבסוף הוא מתייאש. הוא מגיע להדרכת הורים. שם בהדרכת הורים הוא יספר, ניסיתי הכל, כל מה שאפשר לעשות. דיברתי יפה, הוכחתי לו שאחרים עוזרים והוא לא. לא הייתה לי ברירה, בסוף הרמתי את הכל. אפילו זה לא עזר. כך האדם מנסה לשכנע אותנו שהוא עשה כבר את הכל. הוא ניסה הכל ושום דבר לא עבד. זו דוגמה שאדם עובד עם אותה שיטת חשיבה, הוא מאמין שהוא ניסה כמה אפשרויות. ואז הוא מתפלא, למה הוא ניסה את כל האפשרויות ושום דבר לא עבד? ואז הוא מגיע למסקנה מאוד ייחודית, מאוד חכמה בעיניו. כנראה שהילד שלי הוא ילד בעייתי. זה כנראה מגיע ממשפחת המוצא, כנראה לא שלי, של בן או בת הזוג. ואולי הוא גם מנסה להבחן איזושהי בעיה זו אחרת, ואז אם הוא גם ימצא איזה שם לטיני שמתאר את האישיות, הוא ירגיש נהדר. לא בגלל שהבן כזה בעייתי, אלא בגלל שהוא מצא, הוא מגדיר, הוא מבין, הוא יודע. זוהי דוגמה שאדם עובד עם אותה שיטת חשיבה, הוא מאמין שהוא ניסה כמה אפשרויות, ואז הוא מתפלא למה הוא ניסה את הכל ושום דבר לא עבד. דבר ראשון, הוא ניסה רק שיטה אחת, ביקורת, בהתחלה בצורה עדינה, לאחר מכן הוא רק העלה מינום. זה לא נקרא לנסות כמה שיטות, זה נקרא לנסות שיטה אחת, עליה לשים דגש ואותה לטפח. הוא ניסה שיטה אחת והיא לא עבדה, אז הוא ניסה ללחוץ על השיטה הזו יותר ויותר. זו נקראת חשיבה מוגבלת, שמביאה לתוצאות מוגבלות בחיים שלנו. הוא לא ניסה לראות איך אפשר בהדרגתיות להכניס את הילד למעגל השיתוף. הוא לא לקח בחשבון איפה הילד עד היום בכל מה שקשור לעזרה הבית, איזה ילד הוא במשפחה, מה קרה שכעת הוא ביקש ממנו עזרה. הוא לא מתייחס אל כל התמונה הרחבה. אם היה מתייחס, אולי הגישה הייתה שונה לגמרי. כל מיני נתונים שהוא לא לוקח בחשבון, וכל הגישה של הילד, אם הנתונים היו נלקחים בחשבון, הייתה גישה שונה. זוהי דוגמה של חשיבה שטחית. אולי האדם במחשבה שלו חושב שוב ושוב איך אפשר לגשת לילד, אבל הכל סביב אותה גישה ביקורתית שלא עזרה וגם לא תעזור, גם אם נעלה את המינון של הגישה. פתגם יפה אומר שמחיר הגדולה זו היכולת של האדם לשלוט על המחשבות שלו. לכן חשוב שנאמץ לעצמנו חשיבה מלאת חיים, חשיבה שמתמקדת בצדדים היותר חזקים שלנו, חשיבה שמתמקדת במה שבידיים שלנו לעשות. כמה שיותר נפעיל את המוח שלנו לעבוד בכיוון הזה, כך יהיה לנו קל יותר לשלוט על המוח שלנו. המחשבות של האדם מעצבות את החיים שלו. איכות החיים של האדם תיקבע על בסיס איכות המחשבות שלו. לפעמים בני אדם רוצים לשנות משהו בחיים שלהם. וכשהם נשאלים מה הם היו רוצים לשפר, הם מתחילים לומר בעיקר מה הם לא רוצים בחיים שלהם. אחד יאמר, נמאס לי לדחות דברים. אני כל היום חושב כמה זה רע. אחר יאמר, נמאס לי שאני אימפולסיבי. המחשבה הזו לא עוזבת אותי. כמה דברים איבדתי בגלל האימפולסיביות. אחר יאמר, למה כולם סביבי מצליחים ואני לא? כשאדם חושב שוב ושוב מה הוא לא רוצה שיהיה בחיים שלו, הוא מרגיל את המוח שלו לחשוב שוב ושוב על מה שחסר בחיים שלו, מה שהוא לא היה רוצה שיהיה בחיים שלו. הוא ממלא את המחשבות שלו במה שחסר לו בחיים. כמה שיותר יחשוב על זה, כמה חסר לו, כמה אין לו, הוא מייאש את עצמו, הוא מתסכל את עצמו, הוא רואה את עצמו כאדם שלא מצליח, מה שיביא אותו לרגשות של תסכול וייאוש, מה שיוביל אותו בסוף לרפיון ידיים, מה שיכניס אותו לתוך מעגל קסמים שלילי. נכון שאדם אולי מרגיש שהוא נמצא במקום טוב, אבל זה לא יהיה נכון לנתח שוב ושוב כמה הוא לא טוב, כמה הוא לא מצליח, למה הוא לא מצליח, כי לפעמים זה כבר עובר את הגבול של ביקורת בונה. למרות שביקורת יכולה להיות דבר נהדר שממקד את האדם, שמכוון את האדם. אומר הגאון רב ירוחם מאיר בספרו דעת תורה, שיתרו הגיע אל היהדות הרבה בגלל כוח הביקורת. הוא ביקר עבודה זרה א', ואז ביקורת לעבודה זרה ב', וכן זה הדרך עד שהוא מצא את הדרך הנכונה, הוא בא לחסות תחת כנפי השכינה. ביקורת בונה את האדם, ביקורת מובילה את האדם למקום טוב ויעיל, עד כדי כך שהוא מגיע למצב של וזך וישר פועלו, כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי. יחד עם זאת, חשוב שהביקורת תהיה ביקורת בונה ולא ביקורת הורסת. ביקורת בונה זו היא ביקורת שאחרי הביקורת האדם מרגיש מעודד, מרומם, כי האדם זיהה דברים באמת ומתכוון עכשיו לנוע לקראת אותה אמת. זוהי ביקורת בונה. האדם מרגיש שהוא עכשיו מזהה יותר את הכיוון האמיתי של חייו, בהתנהלות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בינו לבין עצמו. זוהי ביקורת בונה. אבל ביקורת הורסת זוהי ביקורת שבו האדם אולי מדבר עם עצמו, דן עם עצמו לגבי כל מיני סוגיות חשובות בחיים. יחד עם זאת, הוא מרגיש יותר תחושה של ייאוש ותסכול מאשר תחושת התרוממות ותנועה קדימה. וזה למה? מכיוון שהאדם שם דגש על החסרונות שלו, על הקשיים שלו, על חוסר היכולת. כך הוא רואה את עצמו, כך הוא מאמין. אדם כזה, הביקורת לא תקדם אותו, היא תהרוס אותו. כמובן, לא מספיק שאדם כל הזמן ישלה את עצמו, יאמין שהוא יגיע למקום טוב, לחשוב טוב. אם אדם רוצה להגיע לדרום, והוא בכביש לכיוון צפון, לא משנה כמה הוא מאמין בעצמו וחושב חיובי, המחשבה לא תעזור, עד רבה. הפוך, זה גם יתסכל אותו, כי הוא שוב ושוב ינסה להגיע לדרום ויאמין שהוא בדרך, והרי הוא בכיוון ההופכים. בסוף זה ישבור אותו. כמובן שאנחנו צריכים לצרף לחשיבה החיובית גם עשייה יעילה. אז המחשבות שלנו צריכות להיות מחשבות חיוביות, שזה אומר בעיקר להתמקד מה אנחנו עושים, מה היינו רוצים להשיג. מהמקום הזה המחשבות של האדם יכולות להיות מאגר בלתי נדלה של מרץ, אנרגיה ומוטיבציה. וזה בשונה מבני אדם שאצלם הדגש הוא כמה רע אני, כמה לא טוב וכמה לא טוב אהיה בעתיד. אדם ששם דגש על מחשבות של מה אפשר לשפר, מה אפשר לייעל, מהמקום הזה הוא לא מבזבז את הזמן על מחשבות סרק. אדם יכול לזכור המון פעמים בחיים שהמחשבה שלו הייתה בבחינת סתם מחשבה משוטטת, במחשבות חסרי משמעות. מה אמרו עליי? מה יאמרו עליי? מה אכל? מה שתה? אם זו הייתה שעה אחת בחיים, אולי היינו אומרים ניחה. וגם זה בגלל שהעולם מלשון העלם, ואנחנו לא רואים מה ערכה של שעה אחת בעולם הזה. אבל אם אלה מחשבות בחיים שלצערנו משקפות חלק גדול מהחיים שלנו, אם אדם חי כ-80 שנה בממוצע, בין 20-30% הוא ישן, אז ממה שנותר נוריד שעות של מחשבות סרק, לא יישאר הרבה זמן, וזה חבל. המוח עסוק במחשבות, מחשבות לפעמים שאנחנו בכלל לא יכולים לזכור, וגם אם אלה מחשבות שאנחנו יכולים לזכור, האם אלה מחשבות שהיינו רוצים לזכור אותם? האם אלה מחשבות שכדאי לזכור אותם? המוח מכיל מיליארדים של נוירונים שמחוברים ביניהם במערכת קשרים סבוכה. נוירון זה תא אחד ממערכת העצבים. לשם ההפשטה של המושג נאמר שכל נוירון, תא עצב, מכיל מידע. והוא כל הזמן מחובר לעוד נוירונים, לעוד תאי עצב, שגם הם מכילים מידע, וכך המוח מחבר בין מידע למידע, ברשת מורכבת כזו מתנהלת תקשורת של אסוציאציות, כלומר חיבורים. זו רשת אדירה שמאפשרת לנו יכולת של למידה, יכולת של קשר בין דבר לדבר, לדמות מילתא למילתא, יכולת של להבין דבר מתוך דבר, יכולת של יוזמה, יצירה מחשבתית. השכל שלנו נועד לחשוב ולהעמיק ולהגיע לתובנות שישפרו בצורה ניכרת את איכות החיים שלנו בכל התחומים. זה מה שהמוח שלנו מציע לנו, כשהוא פועל במיטבו. אנחנו לא צריכים מחקרים מדעיים שיוכיחו לנו כמה אנחנו לא מנצלים את המוח שלנו כמו שאפשר לנצל אותו. מספיק שנסתכל על תוצאות החיים שלנו, התנהלות החיים שלנו, ונבין שהמוח שלנו לא זוכה לכבוד הראוי לו. סגנון חשיבה שטחי מביא את האדם למקום מאוד מתסכל, כי הוא מרגיש שהוא עושה ועושה ולא מצליח. ולמה זה? הרבה אנשים, במקום להיות עסוקים בלחשוב, הם עסוקים בלחשוב איך אפשר לחשוב כמה שפחות. בני אדם מרגילים את המוח שלהם שוב ושוב, איך לא לחשוב, איך להרדים או לשעמם את המוח. בקלות, לפעמים רבה מדי, המוח יכול להתמכר לכל מיני נייס אלו ואחרים, התמכרות לקניות, לאכילה, כל כך הרבה דברים. דברים שמנטרלים את יכולת החשיבה שלנו. נכון, מדי פעם טוב לתת למוח מנוחם, אבל לא כל כך הרבה. חשוב שנעורר את המוח שלנו בצורה יצירתית ובונה, שיתחיל לחשוב על איך פותרים בעיות בצורה חדשה. בני אדם חושבים וחושבים כל מיני מחשבות שלא מגיע להם להיות במוח שלנו. נכון שהמוח שלנו עובד כל הזמן, אבל על מה? לפעמים על מחשבות שאין צורך לחשוב אותן. בדקה, מבלי שאדם מודע למצב ומנסה לשלוט על המצב, האדם חושב בממוצע 10 מחשבות סרק. כלומר, הוא חושב על הכיסא, על השולחן, מה הוא אמר אתמול וכמה הוא שילם על החופשה האחרונה. כ-10 יחידות מחשבה קצרות עם התחלה וסוף, ובעיקר ללא משמעות. כ-10 לדקה, בין 10,000 ל-14,000 ליום, כ-5 מיליון בשנה, כ-350 מיליון בתקופת חיים. כמה זמן אנחנו שוקים בסתם מחשבות, למרות שיש במוח שלנו זרם בלתי פוסק של מחשבות. הרבה מדי מהם אקראיות באות והולכות. הן נשאבות למוח, נמצאות שם ואז נפלטות בלי להשאיר חותם. זו לא חשיבה, זו הסחת דעת 350 מיליון פעם בממוצע בחיים שאדם חווה. הסחות דעת. הרמב״ם במורה נבוכים אומר, כשהשכל טרוד אורו כבם. הגאון רב חיים שמואלביץ מופיע בשיחות מוסר במאמר לב למד ב', מדבר על איחד לב. הוא מדבר על יעקב אבינו. יעקב אבינו, כשראה את רחל בת לבן, אחי אמו, את הצון, ניגש יעקב, והוא הסיר את האבן מעל פי הבאר. אומר רשי בשם המדרש, יעקב הסיר את האבן ללא התאמצות, כאדם שמעביר את הפקק מעל פי הצלחת. הוא בא כתוב להודיע כמה כוחו היה גדול. האם הכוונה לכוח גופני? לאו דווקא, אלא כמו שאומרים בתפילת הגשם, איחד לב וגל אבן מפי באר מים, בעבורו אל תמנע מים. האם בגלל שיעקב אבינו היה כל כך חזק גופנית, לכן מגיעים לנו גשמים? אומר הגאון רב חיים משמואלביץ, כוחו של יעקב אבינו בא לידי ביטוי במיקוד שלו, באחד לב שלו, שאדם מייחד את ליבו את מחשבתו, אז הוא מגיע להישגים שהוא לא האמין שהוא יכל להגיע אליהם. הוא מביא שם עוד כמה דוגמאות מבתיה בת פרו וממשה רבינו, וכך בהקשר הזה הוא מסביר את מה שאומרת הגמרא מסרת מגילה, יגעתי ומצאתי תאמין. היגיעה כאן זה המיקוד והריכוז של האדם, האחד לב שלו. מוח חלש מוביל למעשים חלשים, מוח חזק מוביל לעשייה מצוינת. חשוב שנשקיע את המוח שלנו במחשבות יעילות טובות, כמו שאנחנו משקיעים בנכסים היקרים ביותר בחיים שלנו. חשיבה יצירתית זו חשיבה שרואה מבעד לכאן ועכשיו. זו חשיבה שמבינה את העבר, חווה את ההווה ומתכננת עתיד טוב יותר. חשיבה כזו שהיא לא כל כך שגרתית, עתידה גם להביא לתוצאות לא שגרתיות, כי חשיבה שגרתית תביא תוצאות שגרתיות. חשיבה לא שגרתית תביא תוצאות לא שגרתיות. בחיים שלנו, המודעות לכך שהרבה זמן אנחנו חושבים בצורה אוטומטית, היא כבר התחלת הפסקת תהליך החשיבה בצורה אוטומטית. וגם אם היום, ברגע הנוכחי, החשיבה שלו היא לא שלמה, לא מושלמת, יגיע היום, אם הוא לקראת הכיוון, שהוא יגיע לחשיבה שלמה יותר. חז"ל אומרים בגמרא מסכת סוטה בדף כ"ב ב', לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה. למה? כי בסוף עוד יגיע לשמה. למרות שאדם צריך ללמוד תורה לשמה כמטרה ולא כאמצעי, בכל זאת רשאי אדם לעסוק בתורה שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. כך גם אומרת הגמרא מסכת פסחים, ובמסכת ברכות כתוב, מי שמקיים את המצוות לא לשמה נוח לו שלא נברם. איך ייתכן דבר כזה? למדנו שמי שעושה לשמה זה דבר נהדר, מי שעושה לא לשמה בסוף עוד יגיע לשמה. למה אומרת הגמרא מסכת ברכות, כל לא עושה לא לשמה נוח לו שלא נברם? אומרים התוספות, יש אדם שהוא לומד לא לשמה, אבל בסוף עוד יגיע לשמה, והאדם הזה הוא לומד, למה? לשם כבוד, לשם תהילה, לשם מזכורת. זה לא אידיאלי, אבל זה ריאלי שהאדם יתחיל מהמקום הזה. אבל יש בן אדם שכל מטרת הלימוד שלו, כדי לצבור ידע, שבאמצעות כך יוכל לקנטר את חברו, למצוא איכן חברו טועה, איכן חברו חושב בצורה לא נכונה, בצורה לא יעילה, איך חברו טעה בהבנה. הוא לא לומד לשם הלימוד, גם לא לשם הכבוד, רק לשם לקנטר, למצוא פגם, למצוא חשיבה לא נכונה אצל חברו. אדם כזה נוח לו שלא נברם. כדעת בעלי התוספות נקטו גם רוב הראשונים. אבל הריטב"א, מסכת יומא דף עין ב', הוא מחמיר, הוא כותב, אם האדם לומד לא לשמה, אלא לשם כבוד, אסור ללמוד ככה. מה שאומרת הגמרא, מתוך לא לשמה בא לשמה, הכוונה היא שמותר לאדם ללמוד לא לשמה מפני יראת העונש, ועל ידי כך עוד יגיע היום, יגיע הזמן, יגיע הרגע שילמד תורה מתוך אהבה. זה הריטב"א. מה בכל זאת יעשה אדם שלומד תורה ולא מצליח את דרגת לימוד תורה לשמה? האם אין תועלת בלימוד שלו? הנציב מוולוז'ין מסביר שכוונת הגמרא שמתוך לא לשמה בא לשמה, היא שגם אם הוא עצמו לא יזכה ללמוד תורה לשמה, הדור הבא הרב, אם הוא יהגה בתורה בעקבות האב שלמד תורה לא לשמה, הדור הבא יזכה ללמוד תורה לשמה. לכן כדאי לאדם לעסוק בתורה אפילו לא לשמה, אפילו אם זה יהיה כל ימיו. הדוגמה שהוא מביא לכך זה מבלק, שהקריב 42 קורבנות ובסוף יצאה ממנו רות המואביה. למרות שהוא עשה לא לשמה, ובכל זאת לדורות הבאים זה כן עבד וזה כן פעל. הגאון רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים כותב כי לא ייתכן שאדם ילמד במשך כל ימיו לשם כבוד, וזוהי הכוונה של הגמרא, לעולם ילמד אדם תורה לא לשמה, ומתוך לא לשמה בסוף הוא יגיע לשמה, אבל הוא צריך בתוך מהלך ומערכת שגרת החיים שבה הוא לומד לא לשמה, גם לחשוב ולומר לעצמו מדי פעם, עוד יבוא היום, עוד יגיע הרגע שאני אלמד לשמה. אפשר גם להקציב דקות ספורות, פעם בכמה ימים, לימוד תורה לשמה, לא לשם התועלת של הכבוד, של העוצמה, של הידע, של התהילה, של הפרנסה, לא בשביל זה. לדברי רבי יהודה החסיד בספר חסידים, לשמה הפירוש האדם הוא לומד תורה וחושב בליבו, כל מה שאני אלמד אני לומד על מנת לעשות, על מנת לקיים. החתם סופר מסכת נדרים פי א' מגדיר את הלימוד תורה לשמה כך: מי שעוסק בתורה כשמטרתו היחידה היא לדעת איך לקיים את המצווה, הוא לא זוכה לדרגה, להגדרה הגבוהה של לימוד תורה לשמה. למה? היות שאם הוא לומד בשביל לדעת איך לקיים את המצווה, זהו לימוד תורה לשם ידיעת המעשה. כלומר, זה לימוד תורה שהוא אמצעי, לא מטרה בפני עצמו. הלימוד תורה כזה לא נאמר שזה לימוד תורה לשמה, ולכן לימוד תורה כזה הוא לא זה הלימוד תורה שעליו דיברו חז"ל שהוא מגן ומציל את האדם. מכיוון שלא ייתכן שלימוד שנועד לשם קיום המצווה יהיה חשוב יותר מהמצווה עצמה. מה שנאמר תורה מגינה ומצלה בכל זמן ובכל עת, הכוונה היא למי שלומד תורה לשמה, לימוד לשם לימוד. בבחינת תורתך שעשועי, הוא מתענג בלימוד התורה, אוהב את לימוד התורה, לוקח לעצמו סוגיה זו אחרת, מלבן אותה, לומד אותה, לא לשם תועלת זו אחרת. לימוד כזה הוא לימוד תורה לשמה. ובחידושים של החתם סופר מסכת פסחים בדף נון ג', החתם סופר אומר שלומד תורה לשמה צריך לכוון שהלימוד יחדד, ילטש את החשיבה שלו, לא בגלל שהוא רוצה להיות אינטליגנט יותר, לא בגלל שהוא רוצה להיות עם אינטליגנציה גבוהה יותר, אלא הכוונה היא שהאדם הזה לומד תורה בשביל ליישר את מחשבתו, ויהיה לו דעת תורה, דעת השם, להכיר את רצון השם, על ידי כך שהוא לומד עוד פעם תורה ועוד פעם תורה, עוד סוגיה, עוד גמרא, עוד רש"י, עוד תוספות, עוד ראשונים, עוד אחרונים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, על כל דברי התורה השירים שבהם, אז האדם הזה הוא מיישר את מחשבתו, הוא מלטש את מחשבתו, שמחשבתו תהיה מחשבת דעת תורה, דעת השם, להכיר את רצון השם. ובכך האדם הוא משדרג את יכולת החשיבה שלו. בכך האדם הוא משדרג את המוח שלו. החשיבה של האדם היא בנושא קיום המצוות שיהיה לשמה. ולא רק זה, אלא ישנו רעיון נהדר שאומר הגאון רבי חזקאל לוינשטיין בספרו אור יחזקאל. אומרת התורה וישמע יתרו, מה שמועה שמה ובא, קריאת ים סוף ומלחמת המלאק. אומרים חז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא מי שאמר והיה עולם, אני המקרב ואני מהרחק, ואני זה שקירבתי ליתרו ולא ריחקתי. אם כך, האדם הזה בא לשם שמיים לעם ישראל, אף אתה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קרבהו, אל תרחקהו. יצא לקראתו משה רבינו, לקראת יתרו, אז יצא אהרון, אז יצאו נדב ואביהו, ואז יוצאים עם ישראל לקבל את יתרו. כל זה בגלל שוישמע יתרו, הוא שמע את מה שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כיוון ששמע, בא להתגייר לשם שמיים. כיוון שבא להתגייר לשם שמיים, זכה לכל הכבוד הגדול הזה. גודל, מעלתה של השמיעה, לימד אותנו שלמה המלך שאמר, שמועה טובה תדשן עצם. שמועה אחת יכולה לדשן את האדם. אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלים. מדובר בשמיעה אחת, ובכל זאת בשמיעה אחת יש בכוחה לחזק ולדשן את העצמות היבשות של האדם. כך היה אצל יתרו. בשמיעה אחת הוא שמע מה קרה לעם ישראל במצרים, השתנה כל מהלך החיים שלו, עזב את תוכחות השקר שהלך בהם, ולא נסתפק בזה, אלא יצא למדבר, יצא גם לקרב אנשים זרים שהוא לא מכיר אותם, הכל בגלל גודל ההשפעה שעשתה עליו שמיעה אחת, שמועה אחת. וזה לא מעלה מיוחד ביתרו, אלא כך צריכה להיות ההנהגה של כל אדם שהוא בריא בנפשו. אדם שומע דברי תוררות, צריכים הדברים לחולל מהפכה בנפש שלו. מה שאנחנו אומר בעל האור יחזקאל, הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, לא תמיד מושפעים ומודרכים על ידי השמיעה שלנו, זו הוכחה שנפשית אנחנו לא לגמרי יכולים להכיל דברים, במילים אחרות, קצת יותר חותכות, לא לגמרי בריאים. כי המדרש אומר שבזמן שפרו טבע מופת מהקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא לפרו, בדין הוא מבקש. רוצה מופת? בדין הוא מבקש. אני אתן לו מופת. אחרי שנתן הקדוש ברוך הוא מופת אחד, והשליחו איש מתאו והבלה מתא אהרון את מתותם, עדיין לא התעורר פרו מזה. התחיל הקדוש ברוך הוא להקותו. ראיית מופת אחת? נהדר. אתה רוצה ראיית מופת? אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, בדין פרעה מבקש מופת. אבל אם אחרי שהבאתי מופת לא השתנית, אז יש תביעה עליך. מיד התחיל הקדוש ברוך הוא להקותו. ראיית מופת, אפילו מופת יחיד, חייבת לתת את אותותיה באדם. האדם צריך לשנות את דרכיו, להבין, להפנים ולעשות שינוי. אם הוא לא עושה כך, הוא מעיד על חוסר היכולת ולפעמים על הרשעות של האדם וסופו להיענש, כמו שראינו בהנהגה הנבונה של יתרו, כמו שאומר שלמה המלך, שמועה אחת תדשן עצם, שמועה טובה תדשן עצם, אוזן שומעת תוכחת חיים אחת בקרב חכמים תלין, וישמע יתרו, שמוע אחת שמע, והתקרב לעם ישראל. הבריא בנפשו ורוחו לא צריך ראיות ובירורים שונים ורבים, אלא מספקת לו ידיעת מעשה אחד, ועל בסיס זה הוא נע קדימה. ויש אנשים כמו פרעו, שהם רואים נס, ורואים עוד נס, ורואים עוד נס, והלב נשאר כבד, לב פרעו. הוא לא עושה שינויים, הוא לא משתנה. למרות שידיעה אחת אמורה להיות מספקת שהאדם יעשה שינוי. לא פעם האדם בחיים שלו רואה כל מיני איתותים, הוא רואה כל מיני דברים טובים. הוא יסתדר עם בחינה הכלכלית, הוא יסתדר עם בחינה הרפואית, הוא יסתדר עם בחינת המעמד שלו, הוא יסתדר מכל מיני דברים שהוא כל כך פחד מהם, כל כך דאג להם. אם הקדוש ברוך הוא דאג, זה איתות, זה סימן מהשמיים. אם הקדוש ברוך הוא דאג, עזר וסייע, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, זה איתות לאדם. אם כן, שאדם עכשיו יתמסר לתורה ולמצוות, הוא קיבל איתות מהשמיים, שנמצאים איתו, שמלווים אותו, הוא זכה לגילוי ההשגחה, וכל אדם זוכה לגילוי ההשגחה בחיים שלו. כל אדם יכול להעיד על דברים בחיים שהם מבחינתו הדבר הגרוע ביותר שיש. אבל בסוף הדברים עוד התהפכו לטובה. ישנם איתותים וצריך לזהות אותם, נשים לב אליהם. כמו שאומרים בעלי המוסר לגבי יוסף הצדיק, יוסף שהוא נמכר למצרים, ישמעאלים שלוקחים אותו בדרך, דרכם ללכת עם ריחות לא נעימים, ובכל זאת הפעם הם הלכו עם בסמים. אומר יוסף, זה סימן משמיים שנמצאים איתי. מי שמחפש את הסימן את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, יראה את זה לפעמים, בעצם זריחת השמש בבוקר, בעצם הנשימה שלו, בעצם העמידה שלו בשני הרגליים שלו מעל גבי הקרקע. אומר הרמב"ן בפרשת בו, ואתה אומר לך כלל בתא מצוות רבות, מעת היות עבודה זרה בעולם ימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר, ומכחישים בידיעתו הפרטית של הקדוש ברוך הוא, כלומר שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. וכאשר ירצה האלוקים בעדה, כלומר בקבוצת אנשים, או ביחיד, פלוני אלמוני, יעשה עמהם, עם העדה או עם האדם הפרטי, יעשה איתם מופת בשינוי מנהגו של עולם וטבעו, יעשה להם נס, ואז יתברר לכולם ביטול הדעות של העבודות זרות שלהם, או כל מיני מחשבות אחרות. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוקם מחדשו, ויודע ומשגיח ויכול. כך כותב הרמב"ן, ומדייק בעל האור יחזקאל הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין. הרמב"ן לא כתב שיש צורך במופתים רבים, אלא בואו ונראה את הלשון שלו, בעת שאדם רואה ושומע מופת אחד, כבר חייב להודות שיש אלוקה שיודע ומשגיח ויכול, כי הבריא ברוחו מתעורר עם מעשה אחד. אוזן ששמע בהר סיני עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, הלך האדם הזה ומחר את עצמו. אומרת הגמרא מסכת קידושין בדף חף ב', מה יהיה עם האדם הזה? האדם הזה, אוזנות היא רצה, ולמה? כי מספקת לאדם שמיעה אחת שעבדי הם ולא עבדים לעבדים, שלא ימכור עצמו לעבד, וכל זמן שזה לא משפיע עליו, חייב להיענש על זה, ולכן היא רצה. כאילו הדברים האלה אמר הסבא מקלם, מה שאומרים בהגדה של פסח, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו, אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, דיינו. מה הכוונה? נס אחד בלבד מספיק כדי שנתחזק באמונה. כל המעלות, כל המדרגות שחייבים להגיע אליהם, מנס אחד בלבד זה מספיק. ברגע שראינו שהקדוש ברוך הוא הידי נס אחד, משנה את הבריאה, מפעיל את הברואים, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, מנס אחד כבר רואים את טובת הקדוש ברוך הוא וחסדיו על כל ברואה. מה שהקדוש ברוך הוא עשה עוד ועוד ניסים, זה לעודף חסד שעשה עמנו. אבל בהגדה של פסח אנחנו אומרים, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אם עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהם, גם כן דיינו. ברגע שאדם רואה איתות משמיים, רואה נס משמיים, אפילו הקטן ביותר, צריך לקחת אחריות, לעשות שינוי, להשתפר, להשתדרג, לנוע קדימה. לא לומר, אני אחכה לעוד נס, לעוד איתות, ועד רבה, לפעמים, אם והיה והקדוש ברוך הוא מאותת לאדם, והוא לא משתנה בעקבות זה, אם הקדוש ברוך הוא מקרב את האדם, והאדם לא משתפר בעקבות זה, אם הקדוש ברוך הוא מסמן לאדם, והאדם לא מייעל את איכות החיים שלו, לפעמים זה כתרוג לאדם, כמו שמצינו אצל פרו, נס אחד הוא ביקש, בדין הוא מבקש, והוא קיבל, הוא קיבל את התנין של אהרון שבלה את כל המטות של החרטומים של מצרים. בדין ביקש פרעה נס, אבל אחרי שהוא קיבל, אם הוא ממשיך להתלונן, ממשיך להקשות את ליבו, אז יש עליו כתרוג. זה שאדם רוצה איתות, זה בסדר. זה שאדם רוצה איתותים, זה כבר יכול להביא על האדם כתרוג. האדם נדרש בשמיעה אחת לשפר את איכות החיים. כמו שהיה עם יתרו, מה השמועה שמע אובם? הוא שמע את הניסים של עם ישראל למצרים, שמע פעם אחת, שמועה טובה תדשן עצם. למה? כי אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אותה אוזן ששומעת תוכחת חיים, אותה אוזן היא עוד תהיה בקרב חכמים. כי האדם מבין את העיקרון מאיתות אחד ועושה שינוי ומשפר את איכות החשיבה, איכות ההתנהלות, איכות החיים. היו ברוכים.